אמר משה בן לאבי, הרב רבי ישראל, זכרו לברכה, לחיי העולם הבא. ביות כי הגאון המחבר בית יוסף והשולחן ערוך שלו, חכם עדיף מן אבי. תמכתי בחור ערך שולחנו, לא הניח אחריו מקום להתגדר בו, לולא ללקט דברי האחרונים ולהורות דרך המנהגים שנהגו במדינות אלו. באתי אחריו לפרוס מפה על שולחן ערוך שחיבר עליהם כל פרי מגדים ומטעמים אשר יאהב האדם. ובלא זה, השולחן אשר הוא ערך לפני השם, לא נתנו עדיין לבני אדם אשר במדינות אלו. אשר הוא במנהגי מדינות אלו לא נהגין כבתה. כי כבר אמרו זיכרונם לברכה, אין למדים מן הכללות אפילו במקום שנאמר בו חוץ. כל שכן מן הכלל. זה הקדמת הרימה. כל שכן מן הכלל שכלל הגאון הנ"ל מעצמו לפסוק אחר הריף והרמב״ם במקום שרוב האחרונים חולקים עליו. ועל ידי זה נתפשטו בספריו הרבה דברים שאינן אליבא דהלכתא לפי דברי החכמים שמהם אנו שותים. והם הפוסקים המפורסמים בבני אשכנז אשר היו לנו תמיד לעיניים, ופסקו מהם קמאי דקמאי, ומאור זרוע ומרדכי ואשרי ואסמק ואסמק וגאות מימוניות, אשר כולן נבנו על דברי התוספות וחכמי צרפת אשר אנו מבני בניהם. וכבר הערכתי בזה בהקדמת ספרי דרכי משה אשר בו נתווכחתי עם הגאון הקארו, רבי יוסף קארו, בכל דבריו, ואני ראיתי כל דבריו כשולחן ערוך כנתינתו מפי משה, מפי הגבורה, ויבואו התלמידים אחריו וישתו דבריו בלא מחלוקת, ובזה יוסתרו כל מנהגי המדינות. וכבר אמרו חז"ל כי הרבה דברים אין בני מזרח ובני מערב בדורות הראשונים, כל שכן בדורות אחרונים אלו. על כן ראיתי לכתוב דעת האחרונים עם המקומות שלא היו נראים לי דבריו בצידו, כדי לעורר התלמידים בכל מקום שידעו שיש מחלוקת בדבריו, ובכל מקום שידעתי שאין המנהג כדבריו אחקרו ואמצאו אכתוב אחי נהוג וצידו אשים. ואף כי דבריי סתומים וחתומים ואין ערך להם עם דברי הגאון, כאשר כל דבריו נמצאים בספרו הגדול בית יוסף, בכל מקום הלכתי בדרכו לכתוב הדברים סתמה, כי לרוב גם דעתי בספרו תמצאו והמעיין יבחר, ואם לא ימצאו בספרו דקדק בדברי האחרונים אשר נתפשטו במדינות אלו, אחת הנה ואחת הנה, וימצא מבוקשו. כמעט מזהר הוספתי וכתבתי מדעתי, כי נראה לי להודיע כי ממני יצאו הדברים, והכוון השם יתברך שגם דבריי הארוכים התפשטו בישראל, ושם אגודות אגודות חבילות חבילות של ראיות וטעמים ונימוקי וטעמי בכל דבר לפי השגת ידי. ומי שיש לו לחך לטעום יבחין המטעמים בטעמיון בעצמו ולא יסמוך על אחרים, ומי שלא הגיע למדרגה זו לא יזוז מן המנהג, כמו שכתב הגאון הנ"ל בעצמו בהקדמת ספרו הגדול. וכן אודה לאלוהי אישי ואברך בשמו בכל עת אשר יגדיל חסדו עליי, ואבקש על העתיד שאל יעזבן ואל יתשני מעתה ועד עולם, ויהיה עין פי בעת עטיפי ויצילן משגיאה, כמו שכתב שומר פתאים השם, והורני דרך זו אלך כי אליו נשאתי נפשי. ואילו עמד אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, יושב בסתר עליון וישמרנו ויזכנו לבקשת המשורר שביקש, תערוך לפני שולחן נגד צהריי, דישנת בשם ראשי, כוסי רוויה, אכתוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית השם לאורך ימים. אמן. זה הקדמת הרימה, פתחתי ממנה עד שהציבור יגיע. מה החשיבות של ההקדמה? א', שרואים, איך אומרים, אני מתחיל כבר מהאמצע, אחרי זה נחזור להתחלה, שבעצם המפעלים הכי חשובים של הרימה נשברים לו באמצע. גם בדרכי משה שהוא חיבר על הטור, וגם שנשבר על ידי רבי יוסף קארו בחיבורו בית יוסף, וגם המפה שהוא, לא המפה, הוא מחבר חיבור הלכתי שבעצם הוא מגלה שכבר חיבר אותו גאון אחר, שזה בית יוסף, ובעצם רואים שברוב הבנתנותו הוא בעצם מוריד את כל הספר שלו, את כל החשיבות שלו, לכאורה הוא היה צריך לפרסם את הספר שלו ביתר עוצמה. איך אומרים, להביא איזה ספונסר שהדפיס אותו במאות ואלפי עותקים בכל קהילות בעולם. וככה הספר התפרסם, אבל הוא ברוב הבנתנותו בעצם גונז את ספרו ואומר, אוקיי, יש שולחן ערוך, אני אשמש לו כמפה. והוא באמת מנסה ככה לאחד את השיטות במטרה שלא ליצור מחלוקות ולהרבות מחלוקות בישראל. אלא מה? שידוע שלא רק הרמ"א יצא נגד שיטת רבי יוסף קארו, על זה שהוא לא הכניס את חכמי אשכנז והלך רק על פי שלושת עמודי ההוראה, ריף רמב"ם ראש. אבל אנחנו רואים פה בהקדמה שלו עד כמה הוא עדין ביחס שלו ועד כמה הוא מגדיל ומפאר את רבי יוסף קארו. כן, איך הוא מכנה אותו?
מה זה אומר שהוא לא התייחס לאשכנז? אם יש, אם זה שלושת, הראש הוא קודם כל אשכנזי, נכון?
אז הבית יוסף בגדול תפס ממנו כספרדי, כי הוא עבר לאיטליה, מקום שבו היו ספרדי.
אבל זה סותר, או שהוא כאילו הולך על פי עמודי ההוראה, או שהוא הולך על פי כאילו מנהג המקום, לא הבנתי.
זה מורכב מבחינת הבית יוסף. כי גם הרמ"א, בהקדמה שלו לדרכי משה, כותב שהוא בעצמו, דהיינו, הבית יוסף בעצמו סתה מהשיטה שלו. הנה, ואף כי בעל המחבר בעצמו נתן מזה הכלל, אשר בהקדמתו כלל. כן, זאת אומרת, גם הוא לפעמים, כמו שאנחנו מכירים בסוגיה לדוגמה בחנוכה, פסק לפי התוספות. כן, לגבי המעד הכי. אז רואים שבגדול הוא לוקח את עמודי ההוראה ונשען עליהם כפוסקים ספרדים ופוסקים גדולים, והולך כשיטתם. אבל רואים שיש פה ושם, נקרא לזה זליגות קטנות, על פי הכרח המציאות, לא יודע מה מביא אותו לפסוק ככה בך. טוב, בוא נחזור להתחלה. מה שחשוב לדעת שבאמת הרמ"א, כחיבור שולחן ערוך רמ"א ביחד, שאומנם הרמ"א עבד על זה, אבל הוא התפרסם רק אחרי שהוא נפטר. זה מה שהוא קמה לו, התפלל שיקרה. ברוך השם. טוב, אז מתי הרמ"א נפטר? על פי המסורת כנראה שזה היה בל"ג בעומר. הוא נולד ב-1530. כמה זמן זה אחרי גלות ספרד? גירוש ספרד? בערך, כן, כמעט 40 שנה. והגירוש ספרד יצר הרבה בלבול ושינוי מימין לשמאל אצל גדולי ישראל, אצל עם ישראל בכלל. והרמ"א נולד בעצם בפרוור של קרקו, שהייתה עיר בפולין, עיר ידועה וגדולה, ושם חינו את כל הקהילה, את כל קהילת פולין, היא נקראת על ידי רבי ישראל ברונה, אינם בני תורה. באותה תקופה. עד שבאים רבי יעקב פולק, שעוזב בעצם את פראג ב-1507, ומתיישב בקרקוב, ונעשה לראש ישיבה, לרב, ויש לו תלמיד חשוב, נקרא רבי שלום שכנה, שהוא בא מיהדות, משמש ברבנות לובלין, אבל הוא קצת סוטה משיטת רבו בלימוד. רבי יעקב פולק הוא אחד פלפלן כמו ראשונים, ככה מתפלפל כדי להבין את הסוגיות, ורבי שלום שכנה הוא יותר מחפש את הנקודות ההלכתיות. זאת אומרת, מעבר לפלפול התלמודי, הוא גם מחפש את הנושא של פסיקת ההלכה. העניין הזה יוצר שינוי מהותי בכל פולין, שבעצם מתחילים להגיע תלמידים וללמוד תורה. ואז נולד הרמ"א, כמו שהזכרנו ב-1530, והוא לומד אצל רבי שלום שכנה. הוא היה מאוד מאוד חריף, נולד למשפחה עשירה, אבא שלו היה אחד מפרנסי הקהילה, היה לו אישור לסחור בלי שום מניעה מצד פקידי העיר, מצד המושל, נתן לו אישור, וככה בעצם הוא מאוד היה עשיר גדול, ובעצם פרנס גם את הקהילה, גם סבו מצד אמו, גם סבו מצד אמו היה עשיר גדול, ואימא שלו הייתה בדודה של המהר"ם פדאווה. הוא בעצמו היה קרוב של המהרש"ל. ובעצם אימא שלו נפטרת בגיל יחסית צעיר, ואבא שלו מחליט להקים בית כנסת. עד היום זה נקרא בית כנסת הרימה, אך על פי שבאותם זמנים זה נקרא בית הכנסת החדש. למה? כי הייתה רק בית כנסת אחת בקהילת קרקוב, שהוקם 200 שנה קודם. עכשיו יש בית כנסת, אז זה בית כנסת החדש. עד היום יש שם תבליט לזיכרון לאביו ואימו של הרמ"א. יותר נכון היה, אני לא יודע אם הוא קיים היום, אבל כשמגיעים הנאצים ממח שימם, הם הורסים את בית הכנסת, הופכים אותו להיות מחסן. והיה שם ציוד מאוד מאוד יקר. היה שם ארגזים של גניזה מאוד מאוד חשובה, וביניהם היה ספר תורה, שנקרא ספר תורה של הרמ"א, שהוא כתב אותו בעצמו. מה הסיפור של הספר הזה? היה קשרי ידידות בין רבי יוסף קארו לבין הרמ"א. הידידות הזאת גם היה עליה מחלוקת כמובן, בשיטת הפסיקה, בפרסום הספר וכו', אבל הרמ"א בענוותנותו באמת הפך את זה, היה מאוד מאוד מתון במחלוקת על רבי יוסף קארו, ורבי יוסף קארו שלח לו ספר תורה. מה ספר תורה הזה? זה ספר תורה מבן אשר. מכירים? ספר של בן אשר, מה שמזכיר אותו הרמב״ם. שעל פיו הוא הגיע את הספר.
קראי, נכון.
מה זה?
קראי?
לא, 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 לא. זה ספר תורה שאומרים שהוא עותק מהספר שהיה בעזרה, בית המקדש. כתר הרם צובה.
הוא היה גם.
אה?
הוא היה קראי.
לא, 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 לא. לא, הוא לא היה קראי, לא קראי. ובעצם היה ספר תורה מאוד מאוד מדויק, הרמ"א העתיק אותו, כתב ספר תורה, והספר הזה היה שמור בתוך ארון, והיו קוראים בו רק ביום כיפור. וכשהגיעו הנאצים, הספר תורה אבד. שמעתי לפני 5-6 שנים על כך שמצאו את הספר, הייתי באחד הפרופסורים שהוא אמר שאח שלו מצא אותו, והיום הוא נמצא באחד הקהילות בארצות הברית, בחרו אותו לקהילה בארצות הברית. בעצם בית הכנסת הזה הופך להיות הישיבה. הרמ"א, כמו שהזכרנו, היה עשיר, והוא מקים שם ישיבה. צריך לדעת שכבר בגיל 13 הוא מוסמך לרבנות. היה מאוד מאוד חריף, בגיל 13 כבר מוסמך לרבנות. הוא מתחתן עם ביתו של רבו, של רבי שלום שכינה, ביתו גולדה, הבת הבכורה, אבל היא נפטרת לאחר זמן קצר, וכשמציעים לרבי שלום שכינה להשיא את ביתו השנייה, אז הוא אומר, מי שאומר כזה הספד על אשתו, אז אני מעדיף לא לתת לו את האישה שלי. היה הספד מאוד מבריק. אז איך אומרים, בן אדם מעדיף כאילו למות, הייתה שגדולה והספד כל כך מהר. אז, אבל לאחר מכן הוא בעצם נושא את אחותו של הדיין של קרקוב, אב בית הדין בקרקוב, בעל השארית יוסף, רבי יוסף כץ, והוא מקים ישיבה. שבה הוא מחלקל את התלמידים ממה שאביו הוריש לו. במשך 20 שנה עובד בראשות הישיבה, מגיעים תלמידים מפולין ומחוצה לה. הוא הופך להיות רבה הראשי של כל הקהילה היהודית באזור, והקהילה מתחילה לשגשג, זוכה לאוטונומיה רוחנית, כלכלית, חברתית, תרבותית, ממש ככה תור הזהב של של יהדות פולין. עד כדי כך מכנים את הרמ"א הרמב"ם של יהדות פולין. למה? כי מעבר לזה שקראו לשניהם משה ואמרו על שניהם אם רשע עד משה לא קם כמשה, הוא גם כן התעסק בפילוסופיה, הוא עסק במורה נבוכים, בספרי מדע, בספרי תכונה וכדומה. אלא שמאוד מעניין לראות
מה זה
מדעים ומתמטיקה, הנדסה וחיזוק לספר המורה הנבוכים, שיצאו נגדו הרבה עוררים כידוע. אז הרמ"א בסעיף הראשון על השולחן ערוך מביא שיביתי השם לנגדי תמיד, ומביא שם פסקה מתוך המורה נבוכים, שזה ככה חיזוק שאת המורה הוא מקבל להלכה. ובעצם העיסוק שלו בפילוסופיה מצד אחד, ובכל הדברים, נקרא לזה החוכמות החיצוניות, ומצד שני הוא עסק בקבלה, בעשר הספירות, בכתבי הזוהר, וניסה לשלב ביניהם. זאת אומרת, הוא לוקח מאמר מהזוהר ומקביל אותו לפילוסופיה. לדוגמה, יש מאמר בזוהר שאומר אנטו חכים בלא חוכמה ידועה, אנטו מבין ולא מבינה ידועה, שזה בעצם העניין של השלילה שאותו מזכיר הרמב״ם. במילים אחרות, נמצא ולא במציאות, חי ולא בחיים, יודע ולא במדע. שכל זה בעצם, כל האמירה הזאת זה כדי למנוע את הריבוי באלוהות. הוא מחבר ספר שעוסק בפילוסופיה של שילוב של הלכות בית המקדש והפרשנות הפילוסופית לכל העניין הזה. מצד שני הוא מחבר גם את הקבלה, והספר הזה נקרא ספר תורת העולה. הוא היה מאמין קצת יותר בכל מיני עין הרע ומזלות וכדומה, היה יותר מושפע מהם. וחיסרון שהוכיח אותו על כך המהרש"ל, זה היה הנושא של הדקדוק הלשוני. הרמ"א קרא לזה דקדוקי העניות, אבל הדקדוק הוא מאוד חשוב. רואים אצל הרמ"א אי הקפדה על זכר ונקבה, יחיד ורבים. שמתם לב לזה? שימו לב, לי זה מאוד הפריע. כשאמרתי את הרמ"א, אז זה שפה בסיסי. איך הוא הופך מזכר לנקבה, מנקבה לזכר. עכשיו, לגבי החיבורים שלו, כמו שהזכרנו, יש לנו את דרכי משה. דרכי משה, בוא נקרא את ההקדמה שלו. זה מתחיל כאן. אישו בקרקה ושמו ישראל, אשר נדבר רוחו ובנה בית הכנסת לאל, והיה בדורו כעין נאום הגבר לאכול ויתיאל, והפרנס לניג וחלקל דורו כי יתיאל, ואני בנו משה נער הייתי ועדיין לא זקנתי, כרמי שלי לא נטרתי, ועל אחרים נתמניתי להורות לרבים דרך ילכו בו ולתלמיד קטונתי. אני קופץ במפגש למקומקם, סליחה. את כל זה ראיתי ונגדי תמיד שיוויתי, ולא אמרתי על דברי חברים ועליתי. במקום שאין איש להיות איש קיוויתי, ושלא תהיה העלייה זו ירידה ציפיתי, ושלא ישגה תמיד בהוראה יראתי, ואת בני השם אלוהי חיליתי. אני קופץ. וברוך הוא המסייע על כל הבא להתאר, פתח לי שער ונתן בליבי לקצר ולבאר, דברי התשובה בקצרה. ואגב גררה אמרו לי רעיוני, וחיזיון דבר חוכמה לנגד עיניי, ללקוט. ללקוט כל חידושי הפוסקים ביחד, כדי שיהיו בידי כאחד. הוא חוזר לזיכרון באיזה צד, איזה פוסק אחד, וראיתי שאין טוב זה מזה, אלא ספר התורים. רוצים לחפש ספר לכתוב עליו הגעה, ככה שמצד אחד יהיה מאוד מאוד מסודר שיוכלו התלמידים לקרוא, מצד שני שיובו כל המנהגים. זאת אומרת, לעשות איזה מין ספר סיכום לפסיקה שעולה מתוך כל הפוסקים, מתוך הגמרות, רק הוא שהוא מחפש איזה ספר שזה יהיה צמוד אליו. ספר ראוי לזה, אז הוא מוצא את ספר הטורים. כי דבריהם בסדר נעים מסודרים, ובקל אפשר למצוא בו מבוקשו, אף אחד מן המבוערים, מן הזקנים, הן הנערים. ועל ידי זה היו הדברים בליבי צפונים ושמורים, מיד את מותי נעזרתי ומשתת תרדמתי, ננערתי ומהעזר יושב תגידות נעזרתי, שמשמעותיי התחלתי וכמעט גמרתי, לכל חידושי הפוסקים והתשובות ביחד חיברתי. בסדר בעל הטורים בהם סידרתי ולא שילבתי ולא שקטתי, ואם ישנתי אז ינוח לי, והיה, וזה היה חלקי בכל ימי העמלי, ובעזר העוזי האמיתי עשיתי הדבר בלי שהות לכתוב כל החדושים בצד הטור להגאו. והיא קופץ, והגיע התור אסתר, ובגיע התור אסתר רצוני לומר איסור ויתר, והתחלתי הלכות חלה, החזני פלצות ולבשני חלחלה, בשומעין הר ישראל ראש הגולה, שימו לב איך הוא מכנה את, את רבי יוסף קארו, ראש הגולה, ערים מסובכו עלה אל השמיים ורוח אלוהים קדישים בחופנו אסף, וחיבר ספר בית יוסף, אשר כל רועיו ידעון את מעלתו ואת טובו, ורוב טוב הצפון בקרבו, אז נבלתי שפה על הריק פעלתי, ושיגעתי לריק ובעלה שיניתי בחינם ממני גזלתי, כן, סתם לא ישנתי, עד כדי כך. ולנאור הזה התפללתי כי דבריי נגד חכם הנעל כאי נחשבו וכסרגה בתהרה מי מעד. כן, כאור ביום זה לא מועיל, וכפייס מעץ יבש כמוני מי העיני, כי בידיעתו כוללת הקיף הכל והשם בערך אותו בכל, דבר אחד ממנו לא נפל מכל. וביותי ימים רבים בזאת המבוכה, אשר לא היה לליבי מנוחה כהלכה, נמס בקרמי כמומיים, עד שהתפללתי אל אבי שבשמיים למור הברכה, אחת היא לך אבי, ותן לי דרך אמת בלבבי, שלא יהיו כל דבריי גנוזים, ובתוך הבאים יהיו רמוזים. ואת תפילתי והגיע כפיי, ראה אלוהים ביום חכמש, והורה לי דרך ברור כשמש, ורוח נוססה בי למור, הלא הצלתי לך ברכה, ואז הייתה חמתי שכחה. ואמרתי אבינה דברי ספר, דברי ספר בית יוסף ואחריתו, כי אמר לי אלוהים אל תראה אותו ואין ביתו. ואף כי לא הניח לך מקום להתגדר מכל מקום בפני מלאכים ושרים, במלאכתך תתהדר. כדאי לך במה שכיוונת דעת הגדולים, ויהיו רק דבריך לדבריו העמוקים דרכים סלולים. בגלל זה הוא נקרא דרכי משה. כי זה הופך להיות דרך סלולה לבית יוסף. בקיצור, מילים קודש הילולים וסימנים סגולים לדברי צופנות פרנח מגלים, ועוד נוסף ג' דברים רבות התועלים בדברי נכללים. אז הוא מביא פה עוד כמה סיבות.
דרכי משה זה על הטור, על הבית יוסף.
זה על הטור, זה הגעה על הטור, אבל הוא מצטט את הבית יוסף. אוקיי? החיבור נועד להיות על הטור, כמו שהוא הזכיר. עכשיו הוא אומר, אני צריך לעשות שינוי כיוון. כי כבר חיברו את החיבור הזה, עכשיו מה יש לי להוסיף? ואז הוא מונה לנו. א', אני סולל את הדרך לבית יוסף, זה אחד, ועוד שלוש מעלות. האחד, להביא כל הדברים בלא אורך הצעות. כן? זה בעצם לקצר ולתמצת את הדברים, העולים, את השיטות. השנית, שהוספתי על דבריו כמה וכמה, ופרצתי נגבה וימה וימה ודברי הראשונים האחרונים הלא לאלוהים פתרונים, ועם החוכמה שכנתי עורמה עם נבונים, ובין שולה מאילם תליתי הפעמונים, ואומרה אל תהי ראש לשואלים ובין זנב לאריה. בעצם אני הולך להיות זנב לאריה, אבל אני הולך בעצם להוסיף עוד שיטות, עוד דעות, עוד הרחבות ולהסביר. והשלישית, והוא העיקר, והוא התכלית המבוקש בזה המחקר, כידוע שהרב המחבר בית יוסף בטבעו אל הגדולים נחשף, ופסק הלכה בכל מקום על פי שינה שני ושלושה עדים. הם הגאונים הנחמדים, הרב הרמב"ם והראש, ובכל מקום ששניים מהם לדעת אחת נצמדים ולשאר רבות האדירי התורה לא חש עליהם, רק במקום גדולים עמד לפסוק הלכה כדברי שניהם, ואף כי כמי ולא בטרי ולא חש לדברים שצמחו בו כמי דקמי, הלא עריף שפסק סוף פרק בית דרובין והסכימו עמו רבים לפסוק הלכה בכל מקום כבטרי ולא לחוש לדברי כמי, ואפילו במקום הרם אצל התלמיד, וכן פסקו האחרונים תמיד בראשם העריק מהרי בתשובותיהן הנעימות אשר בהן העירים כל מחשך וגיבים כל תעלומות, ועל ידי זה הדבר סתר כל המנהגים אשר באלו המדינות שרובם בנויים על הכלל הזה בפשיטות ותמימות ואין מפקפקים אחר דבריהם, ולכן לא רציתי גם כן לחלוק עליהם וכתבתי אצל כל דבר הכי נהוג וטעמי ונימוקי עימי. זאת אומרת להוסיף את שיטות חכמי אשכנז שעל פיהם אנחנו צריכים לפסוק וככה מקובל, ולא מספיק השיטה שהוא נהג בה, וזה מה שקראתי לפני כן, ואף כי המחבר בעצמו נטע מזה הכלל אשר מהקדמתו כלל, הוא מביא לפה מספר דוגמאות. ואז הוא אומר, והלכת התנצל שלא היה שימני לב חסר ועצל לומר שמשגגה או טעות עשיתי, רק ידעתי ואיתי תלין משוגתי, וזהו הדבר כי דעתי היה לקצר ולעבר האוכל מתוך הפסולת בכל היכולת, לכן לפעמים שמעתי את העמים ולא המילות, ופעמים הנחתי הפרטים ולקחתי הכללות, כי ידוע כי זהו עיקר המכוון בכוונתם, מכל מקום כתבתי על המאמר ההוא עד כאן לשונו. זאת אומרת, אני מצטט חלק מהדברים, למה? כי מבחינתי אני לוקח רק את העיקר, רק דבר שיש לו נפקמינה, רק איך אומרים, בורר את האוכל מתוך הפסולת. נכון שהראשונים העריכו יותר, אבל אני לוקח רק את הדברים ההכרחיים או את הכללים. ועוד אחת אדבר ועל ריב לא לי אתגבר, רק להודיע מה הייתה מניעה במה שעשיתי במהדורה מטרה, כשחזרתי על הראשונות לבדוק לאור הנר בית יוסף אם כתבתי תחילה נכונות, וחדש שמזכיר כעל טוב השם גם עלינו גילה את העיניים, וראיתי דברים הרבה בספרו שלו כסדרן, באו שם שלא במקומה מרופחים כגון על חרן של, של חרן, מקצת דינים מחולקים לשני מפרקים וכל דין אחד פעמיים, מרופח בדרכי ההפך וסתירה שכתב הגאון הרב המורה, והסיבה בזה התקבצו דעות שונות ראשונות עם אחרונות, ואז הראשון התברך אשר חנן לאדם דעה, זכיתי מלקת שכה ופאה, אספתי הכל ביחד בליפחת ועלמתי מהם אלומות, הרמתי גדישי החיטים בחוכמות עצומות. כן, הוא ממשיך את ההקדמה. בעצם מה הוא אומר פה? אני הופך להיות איזה כלי לבית יוסף, וככה בעצם גם הוא משנה את הספר במהדורה בתרה, גם לתקן ולשנות קצת את, את המיקומים של הבית יוסף. ובסוף בסוף ההקדמה כותב אחיין שלו שדרכי משה בגמטריה זה יוצא בו בית יוסף. עכשיו בואו נסתכל בתוך הספר, והמהדורה מקובלת ברוך השם בעמנו, איך אומרים, מהדורה מאוד יפהפייה ברוך השם, תורה נאה בכלי נאה. אז יש לנו כמו רש"י החלק הפנימי והעיקרי זה הבית יוסף, כן? זה כאן, זה הטור, וכאן למטה יש לנו את הדרכי משה, רואים שהוא יותר מתומצת, יש עמודים שאפילו לא מובא, כן, פה דרכי משה שורה אחת, פה מספר שורות, ובאופן כללי הוא יותר קצר מבית יוסף, אבל זה לא היה מפעלו של דרכי משה. דרכי משה זה בעצם המפעל הזה, רואים דרכי משה הארוך.
מה?
דרכי משה הארוך. אבל דרכי משה, רבי משה איסטרליש לא חיבר דרכי משה ארוך וקצר, אלא מי שעשה את זה זה הדפוסים. דרכי משה חיבר דרכי משה שזה החיבור הארוך, אלא מה? שאם תסתכלו הוא בדרך כלל פותח אותו כתב בית יוסף בשם הריבש, כן? כתב בית יוסף, כתב בית יוסף, כתב בית יוסף, בעצם הוא מעתיק קודם כל, הפך את החיבור שלו לכתב בית יוסף, מביא את דברי הבית יוסף, ואז מוסיף את מאשכנז, מוסיף כך נראה מנהגנו, כל מיני מנהגים וכל מיני שיטות, ובעצם מה שעשו המדפיסים אמרו, רגע, אנחנו מביאים כבר את הבית יוסף, ומה להביא שוב פעם את הציטוט שלו בתוך הרמה, ולכן הם גזרו אותו מהרמה, והביאו דרכי משה. כדי לחסוך בדפים. היום ברוך השם, השם השפיע עלינו רוב טוב וברכה, יש כסף גם לשלם על, היום איך אומרים, הכל יוצא כפול. אז הביאו לנו את הדרכי משה בסוף הארוך, ואת הקצר, מה שהיה מקובל להדפיס, בתוך החיבור. למה זה חשוב להביא אותו? כי בכל זאת יש שינויים. יש שינויים בין הדרכי משה הארוך לקצר, שינויים בנוסחים אולי של הבית יוסף, יש כל מיני שינויים שהם יחסית מינורים וקלים, אבל יש שינויים. לכן חשוב לפעמים ככה להסתכל בסוף ולנסות להשוות. אז גם בהמשך, כמו שהזכרנו, כשהוא מחבר את הרמה, הוא מגלה שכבר הבית יוסף חיבר את הספר הזה, והוא מחליט לגנוז אחרי 11 שנים של עבודה על החיבור של הרמ"א, החיבור הלכתי, הוא גונז את הספר. קמו הרבה מתנגדים לשיטת הבית יוסף באשכנז. הרמ"א היה מהמתונים שבהם, אף על פי שהוא גם גער בו בשיטתו. ובעצם כל ההסמכה של הבית יוסף שנקרא מרן, ולהסמיך אותו על דעת כולם, שזה היה נפל יפה ונכון, מאז שהוא יצא ועד היום אין עליו הסכמה מוחלטת של כלל ישראל.
הרמ"א.
גם על השולחן ערוך, גם על השולחן ערוך וגם על הרמ"א. זאת אומרת, גם היום שאומרים שאנחנו כפופים לדעת מרן, זה לא מדויק, כי אף פעם עם ישראל לא היה כפוף לדעת מרן. זאת אומרת, לא הייתה תקופה כזאת. שאנחנו יכולים להגיד, רגע, קמו כל מיני צעירים ושינו את שיטת הפסיקה. כן, כאשכנזים פוסקים לפי הרמ"א במנהגים. וגם בתוך הספרדים יש כאלה שלא קיבלו את מרן. וגם התימנים רובם פוסקים, היו, לפחות באותה תקופה פוסקים לפי רמב"ם. ובעצם הפסיקה של מרן היא לא הייתה גורפת, מה שכן. אנחנו רואים שהיא, ברוך השם, מאוד התקבלה איזו פסיקה אחידה, אבל צריך לזכור שהמפעלים האלה שעושה אותם הרמ"א מתוך הרבה הרבה ענווה, בסופו של דבר מצמיחים את כל יהדות אשכנז בשיטת הפסיקה. היום ברוך השם אנחנו זוכרים שיש לנו הרבה ספרי הלכה, שאנחנו אומרים שצריך ללמוד מהרמ"א, לפעמים גם לגנוז את הספר שלך כדי למעט מחלוקות בישראל, למרות שזה היה עבודה של שנים ארוכות. הספר הזה הוא קובר בחצר בית הכנסת מתחת לאילן, שאומרים שהאילן הזה היה מביא הרבה הרבה פירות, ויום אחד רצו לעקור את האילן על מנת לעשות איזה שיפוץ, והיה יום שהיה נראה כמו אתמול בבוקר, כל המכוניות היו מכוסות באבק והיה סופה מאוד מאוד גדולה, החליטו לא לגוע בו. וכאשר הנאצים, מה שאומרים לזכרם, הגיעו לקרקוב כדי לעורר פרעות, האילן, מספרים שהוא התכופף להגן על קברו של הרמ"א. איך הוא התכופף? הוא הגן על קברו, וכך לא פגעו בעצם בקבר שלו. הוא קבור היום בקרקוב, בחצר בית הכנסת שם, ויש אגדה מעניינת שאומרת שהרמ"א חי לג שנים וחיבר לג חיבורים ונפטר בלג, מה אומר? בשנת שין לג. אוקיי? ובעצם יש כאלה שאומרים שהוא נפטר בגיל 33, יש כאלה אומרים 42, יש כאלה אומרים 52, היום עושים לו את ההילולה בלג בעומר, בחי באלול, בחי ב... יאללה, סליחה. בסדר, נעצור, כן. אני רוצה להתחיל.
טוב, אפשר לקחת דפים?